שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת סוכה באתר sinai.org.il. היום נלמד קצת בצורה מקוטעת, נלמד את כל נ"ה עמוד ב' ואת הרבע העליון והתחתון של נ"ו עמוד א', מחר נשלים את האמצע של אותו עמוד, השיעור היום יהיה 16 דקות. הנושא שלנו היום זה חלוקת הקורבנות בין משמרות הכהונה. קודם כל נקדים שהיו 24 משמרות כהונה, כשכל שבוע משמר אחר עובד במקדש, כך שכל משמר יצא לו בערך פעמיים בשנה. בשבוע שבו הוא עובד, הוא גם עובד, והוא גם מקבל את מה שאמור ללכת לכהנים מהקורבנות של אותו שבוע, למשל בשר מחטאת ושלמים, והאורות מקורבנות עולה. עכשיו זה נכון לאורך רוב השנה, אבל יש יוצא דופן, וזה שלושת הרגלים, וזה הנושא שלנו. עכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים, הפוך מסדר הגמרא. קודם כל נראה את המשנה השנייה בעמוד ב', וזה הבסיס של מה הדין בשלושת הרגלים. אחרי זה נחזור אחורה על המשנה הראשונה בעמוד ב', ונראה את היישום של זה בסוכות ושמיני עצרת. אז אנחנו מתחילים כאמור במשנה השנייה בנ"ה עמוד ב', כאן מחדש את המשנה שלמרות שכמו שאמרנו בכל השנה כל משמרת מקבלת שבוע ובאותו שבוע היא עושה את כל הקורבנות והיא מקבלת את כל מה שאפשר לקבל מהקורבנות, בשלושת הרגלים זה שונה. בשלושת הרגלים, לפחות בכל מה שקשור לחג, כל הכהנים שווים. כלומר, מפרט את המשנה קורבנות שלא קשורים לחג, למשל התמידים או נדרים ונדבות פרטיים, זה הולך למשמר הקבוע של אותו שבוע כרגיל. אבל הקורבנות שנובעים מהחג, כלומר המוספים, בזה כל הכהנים שווים, וכל המשמרות גם עובדות בזה, וגם מקבלות את מה שאפשר לקבל. עכשיו, כמובן שבפועל אי אפשר שכולם יעבדו ויוכלו, כי אין מספיק קורבנות, לכן עושים הגרלה, ומי שיוצא הוא עובד והוא אוכל, אבל אין שום עדיפות למשמר של אותו שבוע. בקורבנות הרגל כולם שווים. זה באופן כללי, על זה המשנה מוסיפה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שזה נכון גם ללחם הפנים, כלומר הלחם שהיה במקדש והיו מחליפים אותו כל שבוע, ואחרי שהחליפו והקטירו את הבזיכין, אז היו מביאים את הלחם לכהנים לאכול, אז מחדש את המשנה שלמרות שהלחם הזה לא קשור לחג, אלא הוא משהו שעושים כל שבוע, בכל זאת, בשבת שברגל, גם זה מתחלק לכל הכהנים באופן שווה, ולא כמו שעושים כל שבת בכל השנה, שאז מחלקים את הלחמים בין המשמר של השבוע שהיה למשמר של השבוע שמתחיל, כמו שנראה מחר. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה נוגעת לגבי שבועות שיוצא בשבת, אבל על זה נדבר מחר. אז עד כאן העיקרון במשנה, עכשיו בגמרא ובמשנה הבאה נראה על זה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה הערה לשונית קצרה. המשנה אמרה שהכהנים מקבלים את כל מה שאפשר לקבל באותם קורבנות, והיא קרא לאותם דברים האימורים. עכשיו האמת היא שבדרך כלל האימורים זה דווקא החלק שמוקרב למזבח, לא החלק שהכהנים מקבלים. אז למה כאן קוראים לזה האימורים? מסבירה הגמרא שכאן הלשון אימורים זה מלשון מה שאמור ברגלים. כלומר מה שהכהנים אמורים לקבל, את זה הם מקבלים. זה דיון ראשון, רק הערה קצרה. דיון שני יותר מהותי, זה מה המקור לאותו עיקרון שאמרנו. אז קודם כל נקרא את הפסוקים עצמם בדברים י"ח, בפסוק ג' כתוב, וזה יהיה משפט הכהנים את העם, את זובחי הזבח, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. זה במצב הרגיל, שמגיע איזשהו ישראלי עם קורבן שלמים, אז הכהן מקבל את הזרוע, הלחיים והקיבה. מי שיקבל את זה, זה יהיה הכהן הקבוע של אותו שבוע, זה המצב הרגיל. אבל בפסוק ו' מדברים על המצב הלא רגיל. וכי יבוא הלוי, רש"י מסביר שהכוונה כאן לכהן. כהן, לא סתם לוי, מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ושרת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים, כלומר הכהנים העומדים שם לפני השם. כלומר כל כהן יכול לבוא ולשרת. והפסוק הבא, חלק כחלק יאכלו, כלומר הוא גם ישרת והוא גם יקבל אוכל מזה, לבד ממקרב על האבות, חוץ ממשהו שנקרא מקרב על האבות. עד כאן הפסוקים, עכשיו נראה שלוש דרשות של הגמרא על זה. דרשה ראשונה זה עצם העיקרון שברגלים כולם שווים, זה מהפסוק שקראנו וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, כלומר יש זמן שבו כל כהן יכול לבוא, ולא רק הכהנים של אותו משמר, ובאיזה זמן זה? מאחד שעריך, כלומר בזמן שבו כל ישראל נכנסים לשער אחד, כלומר לעיר אחת, כלומר לירושלים, שזה קורה ברגלים. כלומר ברגלים כל הכהנים שווים, והם יכולים לעשות את מה שכתוב בפסוק אחרי זה, ושרת ככל אחיו, כלומר כל כהן יכול לבוא לעבוד. זאת דרשה ראשונה. דרשה שנייה זה על מה שכתוב בפסוק אחרי זה, חלק כחלק יאכלו. כלומר, לכאורה זה אומר שלא רק שכל הכהנים עובדים, אלא גם כל הכהנים מקבלים לאכול מזה. אבל אומרת הברייתא שבשביל אומר שהם גם מקבלים לאכול, לזה אני לא צריך את הפסוק הזה, הרי יש פסוק בויקרא, לכהן המקריב אותה לא תהיה. כלומר, מי מקבל את האוכל של הקורבן? המשמר שמקריב. ממילא למה צריך את הפסוק אצלנו, חלק כחלק יאכלו? הרי אנחנו כבר יודעים שהם אוכלים. אלא אומרת הברייתא שזה בא לרבות שבשלושת הרגלים יש עוד דבר שכל הכהנים אוכלים, אפילו שרק המשמר הקבוע הוא זה שעשה את העבודה שלו, וזה לחם הפנים, כמו שאמרנו במשנה, גם בלחם הפנים, אפילו שזה לא נובע מהחג, אלא זה נובע מהשבת, ואפילו שאת הסידור של לחם הפנים והקרבת הבזיחים יעשו המשמר הקבוע, ולא כל הכהנים, בכל זאת כל הכהנים מקבלים לאכול מזה, ותראו תוספות למה דווקא לחם הפנים, כי בלחם הפנים אין עבודה בלחם עצמו. ממילא זה לא תלוי במי שעבד, ממילא הכי קל לרבות דווקא את זה שכולם יאכלו את הלחם. עד כאן דרשה שנייה. דרשה שלישית, מאיפה באמת רואים בפסוקים שיש כאן הגבלה בכלל, כלומר מניין שזה רק לגבי הקורבנות שנובעים מהרגל עצמו ולא שאר הקורבנות, אז זה מהסוף של אותו פסוק, חלק כחלק יאכלו, לבד ממקרב על האבות, כלומר חוץ ממה שהאבות הקדמונים של הכהנים הסכימו ביניהם לחלק את השבועות לפי משמרות. ממילא כל קורבן ששייך לכל השנה, זה הולך למשמר של אותו שבוע, כי זה מה שהאבות של הכהנים הסכימו ביניהם, אבל כל קורבן שנובע מהרגל ולחם הפנים כאמור, זה הולך לכל הכהנים בשותפות. עד כאן הסעיף השלישי, ראינו את המקור מהפסוקים למה שראינו במשנה. בשביל הסעיף השלישי נדלג עכשיו מהשורה השביעית בנונבב עמוד א' ועד שלוש שורות לפני המשנה הבאה שם, וזה עוד שתי הערות על המשנה. בסוף המשנה, המשנה הדגישה שכל מה שלא קשור לחג, כאמור הולך למשמר הקבוע של אותו שבוע, נקרא את הניסוח של המשנה בזה, אומרת המשנה, משמר שזמנו קבוע, הוא מקריב תמידים, נדרים ונדבות, כי הם דברים שבאמת לא קשורים לחג, ועל זה המשנה מוסיפה שהוא גם מקריב את שאר קורבנות ציבור, הוא מקריב את הכל. עכשיו, מה המשנה באה להוסיף באותה מילים, שאר קורבנות ציבור הוא מקריב את הכל, מסבירה הגמרא ששאר קורבנות ציבור בא לרבות את החטאות של הציבור, שזה אם במקרה יצא להם בדיוק ברגל להביא פר אליהם דבר של ציבור, או שעירי חטאת של עבודה זרה, אז גם בזה המשמר הרגיל של אותו שבוע מטפל, ובמילים והוא מקריב את הכל המשנה בא להוסיף, שהם גם מטפלים בקיץ המזבח, שזה קורבנות נדבה שהמקדש היה מביא, פשוט בשביל שהמזבח לא יהיה בטל, כלומר כשאין שום קורבן על המזבח, מביאים עוד קורבנות נדבה, וגם בזה המשמר הקבוע המטפל, כי גם זה לא נובע מהקורבנות של החג. עד כאן הדיון השלישי על המשנה, ועכשיו הדיון הרביעי והאחרון בסעיף הזה. הדיון הרביעי זה כבר במשנה הבאה, בסוף נונבה ועמוד א', וכאן אומרת המשנה, לפי ההסבר של הגמרא, שמה שאמרנו מקודם, שגם בלחם הפנים שיוצא ברגל, גם אותו מחלקים לכל משמרות הכהונה, אפילו שלחם הפנים לא נובע מהחג, אלא הוא בא מחמת השבת, עכשיו מחדשת המשנה אפילו יותר מזה, שלא רק שאם השבת יוצאת ברגל עצמו מחלקים כך, אלא אפילו אם השבת יוצאת קצת לפני הרגל או קצת אחרי, גם אז מחלקים כך. למה? כי הכהנים שנמצא נמצאים במקדש קצת לפני הרגל או קצת אחרי, הם לא סתם הגיעו, הם הגיעו כי הם ברגל צריכים להיות במקדש, אז הם הגיעו טיפה לפני או טיפה אחרי. ממילא רוצים לפרגן להם גם אז, לכן רבנן קבעו שגם אז כל הכהנים חולקים בלחם. עכשיו, מה זה קצת לפני או קצת אחרי? אז נדבר על קצת לפני, אבל זה אותו עקרון גם לקצת אחרי, וזה שאומרת הגמרא שיש שתי רמות. רמה ראשונה זה שהחג הראשון יצא ביום ראשון. ממילא הם לא יכולים להגיע בערב החג, כי זה שבת, אלא הם חייבים להגיע לפני שבת. ממילא כיוון שאין להם ברירה אלא להיות במקדש בשבת עצמה, אז כאן קבעו חכמים שכל המשמרות חולקות בלחם בשווה. זאת רמה ראשונה. רמה שנייה, אז אם החג יצא לא ביום ראשון, אלא ביום שני. אז כאן, מן הסתם, רוב הכהנים כן הגיעו ביום ראשון ולא לפני שבת, אבל יש גם כהנים שגרים יותר רחוק או שלא רוצים להיות בדרכים בערב החג והם הגיעו לפני שבת, אז גם כאן רוצים לפרגן להם, אבל כיוון שהם פחות, אז גם נותנים להם פחות. מה עושים? לכל אותם כהנים שהגיעו לפני שבת נותנים שני לחמים והם חולקים את זה ביניהם, ואת שאר עשרת הלחמים חולקים למי שאמור לקבל, שזה כאמור המשמרות הקבועות של השבוע שנגמר והשבוע שמתחיל. עד כאן הדיון הרביעי לגבי חלוקת הקורבנות והלחמים בחג, ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור, ראינו את המשנה השנייה בעמוד ב', שזה העיקרון שברגל כל הכהנים שווים, ראינו לזה את המקורות ועוד כמה דיונים. עכשיו נחזור חזרה למשנה הראשונה בנונהי עמוד ב' ונראה את היישום של זה בסוכות. מה ההבדל בין פסח ושבועות לסוכות? בפסח ושבועות אין הרבה קורבנות, לכן כמו שאמרנו מקודם, כל הכהנים שווים, אבל אי אפשר שכל המשמרות יקריבו, לכן עשו פייס, כלומר הגרלה. לעומת זאת בסוכות, בסוכות יש הרבה קורבנות, לכן אומרת המשנה שבסוכות לא צריך לעשות הגרלה, אלא פשוט עושים סבב בין כל 24 משמרות הכהונה, כך שכולם עושים חלק מהקורבנות. והנושא שלנו עכשיו זה איך בדיוק היו מחלקים, ולגבי זה קודם כל נראה לגבי סוכות, ואחרי זה לגבי שמיני עצרת. בסוכות, הקורבנות המיוחדים לחג שיש לנו זה שני אלים, שעיר אחד, 14 כבשים, ופרים ביום הראשון 13, אחרי זה 12, 11 וכולי, עד שביום האחרון 7 פרים. אלה הקורבנות, ואנחנו רוצים שבכל יום כל המשמרות יעשו איזשהו קורבן, ויש היררכיה בין הקורבנות, וזה שקודם כל כולם רוצים לעשות את הפרים, האלים והשעיר, ורק אחרי זה מה שנשאר זה הכבשים. אז איך מחלקים את זה? יש לנו רשימה של 24 משמרות, לפי איזשהו סדר. קודם כל אנחנו נותנים לראשונים ברשימה את כמות הפרים של אותו יום, אחרי זה לעוד 3 משמרות את שני האלים והסעיר, ואחרי זה המשמרות שנשארו הם מתחלקים בכבשים. זה ביום הראשון. אחרי זה ביום השני הפרים עוברים לבאים בתור. כלומר, אם ביום הראשון עשינו 13 פרים, שזה ממשמרת 1 עד משמרת 13, אז ביום השני מתחילים ממשמרת 14 והלאה, והם עושים את 12 הפרים של אותו יום. כשהרשימה נגמרת חוזרים להתחלה, שלוש המשמרות שאחריהם עושות את שני האלים והסעיר, ושוב, כל השאר עושים את 14 הכבשים. זה באופן כללי. עכשיו נעיר לגבי זה שתי הערות. הערה אחת זה שלאורך כל החג יש 70 פרים, וכאמור יש 24 משמרות. ממילא אם נחלק 70 ל-24, נקבל 2 ושארית 22, כלומר ש-22 משמרות הם יזכו לעשות פער 3 פעמים, ואילו 2 משמרות יזכו לעשות את הפער רק פעמיים ולא 3. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה לגבי הכבשים, וכאן אנחנו סוף סוף מגיעים למשנה עצמה. החלוקה של הכבשים משתנה מיום ליום. למה? כי כל יום יש הרי פר אחד פחות, ממילא גם כל יום יש משמר אחד נוסף שצריך להתחלק בכבשים. אז איך עושים את זה? אז כאמור יש 24 משמרות, מזה נוריד 3 שמקבלים את שני האלים והסעיר, מזה צריך להוריד גם את מספר הפרים, ולמי שנשאר נחלק את 14 הכבשים. כשכל יום, כיוון שיש פר אחד פחות, יש גם אחד יותר שנשאר לקבל את הכבשים. זה באופן כללי. מה שהמשנה עושה זה שהיא ממש מראה כל יום כמה כבשים נשארו ואיך הם מתחלקים בין הכהנים. באתר שמנו טבלה עם כל הימים וכל המספרים, כאן נעביר כמה דוגמאות בשביל להעביר את העיקרון. אז נתחיל ביום הראשון. כאמור אנחנו מתחילים 24 משמרות, 3 הורדנו כבר בשביל הסעיר ושני האלים, ונוריד עכשיו 13 פרים, שזה ביום הראשון, נשארנו עם 8 משמרות. 8 משמרות צריכים להתחלק ב-14 כבשים. איך מחלקים 14 כבשים ל-8 משמרות? אז קודם כל בוא ניתן לכל משמר כבש אחד, נשארו לנו 6 כבשים, אותם גם כן נחלק, אז יוצא שיהיו 6 משמרות שיקבלו 2 כבשים, ועוד 2 משמרות שיקבלו רק כבש אחד, סך הכל 14 כבשים. זה ביום הראשון. שוב, התחלנו עם 24 משמרות, 3 קיבלו את שני האלים והסעיר, 13 קיבלו את הפרים, ו-8 שנשארו קיבלו את 14 הכבשים, וזה מתחלק כך ש-6 קיבלו 2 כבשים, ועוד 2 קיבלו 1. זה ביום הראשון. ביום השני, כאמור, יש לנו פר אחד פחות. ממילא, משמרת אחת יותר צריכה להתחלק בכבשים, כלומר שאין לנו 8 משמרות לכבשים, אלא 9. איך מחלקים 14 ל-9? באותה צורה, אנחנו ניתן ל-9 משמרות כבש, נשארו לנו 5 ונחלק גם אותם, כך שיוצא ש-5 קיבלו 2 כבשים, ו-4 קיבלו רק כבש אחד. זה ביום השני. עכשיו, אם נשווה את זה ליום הראשון, אז כאמור ביום הראשון 6 משמרות קיבלו 2 ו-2 קיבלו 1, כאן במקום 6, 5 קיבלו 2, ובמקום 2, 4 קיבלו 1. זה ביום השני, ואחרי זה זה ממשיך באותו סדר. כל יום יש פחות משפחה אחת שמקבלת 2, ויותר משפחה אחת שמקבלת 1, עד שביום השביעי, ביום האחרון, כולם כבר מקבלים רק 1, כי ביום האחרון, אחרי שהורדנו מ-24 את השני אלים והסעיר, יש לנו 7 פרים, אז נשארנו עם 14 משמרות שאין להם עדיין קורבן, ויש לנו 14 כבשים, אז יוצא שכל משמר מקבל בדיוק כבש אחד. עד כאן עיקר המשנה. עכשיו בגמרא נראה לזה שני דיונים. הדיון הראשון זה לגבי שמיני עצרת. בשמיני עצרת כבר אין הרבה קורבנות, יש רק פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. ממילא בשמיני עצרת אי אפשר לחלק כמו שעשינו עכשיו, אלא עושים כמו בשאר הרגלים, שפשוט עושים הגרלה בין כל המשמרות. אבל לגבי הפר של שמיני עצרת, בזה יש מחלוקת בברייתא. רבי אומר שגם הפר הוא כמו שאר הקורבנות של שמיני עצרת, עושים הגרלה בין כל המשמרות. לעומת זאת רבנן אומרים שזה לא הוגן. למה? כי הרי אמרנו שבפרים של סוכות היו 22 משמרות שקיבלו 3 פרים, ואילו 2 משמרות קיבלו רק 2 פרים. ממילא אומרים רבנן, את הפר של שמיני עצרת ניתן לאחת מאותן 2 משמרות שקיבלו רק 2 פרים בסוכות. כלומר, נעשה הגרלה לא בין כל המשמרות, אלא רק בין אותן 2 משמרות. אז שוב רבי אומר שגם הפר הזה הוא בהגרלה בין כל המשמרות, רבנן אומרים שזה רק בין שתי המשמרות, זה בברייתא. עכשיו, הגמרא מביאה שני מקורות תנאים אחרים, ואומרת שלכאורה אותם מקורות הם כמו רבי, שעושים הגרלה בין כולם, אבל היא דוחה ואומרת שאפשר להבין אותם גם כרבנן. מה המקורות? אז המקור הראשון זה המשנה שלנו. המשנה אומרת שבשמיני חזרו לפייס כברגלים, כלומר חזרו לעשות הגרלה כמו בפסח ושבועות. זה לכאורה כמו רבי שאומר שגם בשמיני עצרת עושים הגרלה בין כולם. דוחה הגמרא, לא, זה יכול להיות גם לרבנן. והכוונה היא שנכון שחוזרים לעשות הגרלה, אבל לא בין כולם, רק בין אותן שתי משמרות. זה מקור אחד. מקור שני שגם הוא לכאורה כמו רבי, זה שיש ברייתא שאומרת שכל המשמרות משלשות חוץ משניים. כלומר, כמו שאמרנו במשנה, כל המשמרות מקבלות שלוש פעמים פער, חוץ משניים שמקבלות רק פעמיים. עכשיו, גם זה לכאורה כמו רבי, כי הרי לפי רבנן, באמת בסוף רק משמר אחד לא מקבל שלושה פרים, כי הרי המשמר האחר מקבל את הפער השלישי שלו בשמיני עצרת. אז מזה שהברייתא אומרת ששניים לא מקבלים, זה לכאורה כמו רבי. דוחה הגמרא, לא. גם הברייתא הזאת יכולה להיות כמו רבנן, וזה שהברייתא אמרה ששתי משמרות לא משלשות, זה כי התייחסה רק לסוכות. נכון שאחת מהן תקבל למחרת בשמיני עצרת, אבל זה לא חלק מסוכות, לכן הברייתא לא התייחסה לזה, וזה יכול להיות גם לרבנן. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אם זה הפירוש, אז מה החידוש כאן? הרי אנחנו יודעים לספור לבד, אנחנו יכולים להגיע למסקנה ששתי משמרות לא יקבלו שלושה פרים, אז מילא אם נפרש לפי רבי, יש כאן חידוש. זה בא לחדש שבשמיני עצרת חוזרים להגרלה הרגילה. אבל לפי רבנן שהברייתא לא מתייחסת לשמיני עצרת, אלא רק לסוכות, אז מה היא באה לחדש לי? אני יודע לספור כאמור. עונה הגמרא, זה בא לחדש שעושים סבב מסודר. כלומר, יכולנו לחשוב שבאמת גם בסוכות, כל פעם עושים הגרלה בין המשמרות מי יקבל את הפר, ואז יכול להיות שמשמר אחד יקבל הרבה פרים, משמר אחד פחות, אז זה מה שהברייתא בא לחדש, שלא עושים הגרלה, אלא עושים עם הפרים סבב קבוע בין המשמרות, כך שאז בצורה מסודרת הזאת, כל משמר מקבל שלושה פרים, חוץ משניים שמקבלים רק שני פרים. עד כאן הדיון הראשון בגמרא, מה עושים בשמיני עצרת. הדיון השני בגמרא זה מאוד קצר, ממש באמצע עמוד א', וזה שכיוון שכבר הזכרנו את 70 הפרים של סוכות ואת הפר האחד של שמיני עצרת, הגמרא מביאה דרשה של רבי אלעזר שאומר ש-70 הפרים זה כנגד 70 אומות העולם, כי באמת חג הסוכות זה חג שמופנה גם לגויים, לעומת זאת הפר האחד של שמיני עצרת זה כנגד עם ישראל, כי שמיני עצרת זה רק לעם ישראל, ומשל למה הדבר דומה? למלך שאמר לכל העבדים שלו לעשות לו סעודה גדולה, זה 7 ימי הסוכות, ואחר כך אחרי שכל האורחים הלכו, הוא נשאר עם האהוב שלו, ואיתו הוא עושה סעודה קטנה אינטימית, זה שמיני עצרת עם הפר האחד שלו. ואגב זה מביאים את רבי יוחנן שאומר לגויים, אתם לא יודעים מה הפסדתם, כל עוד היה בית מקדש, אז בית המקדש כיפר גם עליכם, כמו שראינו הרגע שבאמת בית המקדש הוא מופנה גם לגויים, אבל עכשיו שהרסתם את בית המקדש, אין לכם מה שיחפר עליכם. עד כאן הדיון השני בגמרא ועד כאן הסעיף השני של השיעור, בזה סיימנו להיום, ראינו את נון ה' עמוד ב' ואת ההתחלה ואת הסוף של נון ו' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, למדנו היום שברגלים, החלוקה של העבודה והקורבנות לא הולכת למשמר הקבוע, אלא כל קורבן שנובע מהחג עצמו, אז הוא הולך לכל הכהנים בשווה, בשאר הרגלים עושים הגרלה, בסוכות יש מספיק לכולם ולא צריך הגרלה, לגבי זה ראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון ראינו את המקור לזה מהפסוקים, והרחבנו שמה שאמרנו שזה רק בקורבנות שקשורים לחג, זה גם בלחם הפנים, אפילו שהוא לא נובע מהחג, וזה אפילו בשבת שלפני או אחרי החג, וראינו בזה שתי רמות, אבל בשאר הקורבנות שלא קשורים לחג, כמו התמידים או נדרים ונדבות שאנשים מביאים, זה כן הולך למשמר הקבוע, וזה כולל גם פרי אלם דבר של ציבור וסיירי חטאת וקורבנות שמביאים לקיץ המזבח. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו את החלוקה בסוכות. בסוכות יש מספיק קורבנות לכולם, וראינו איך מחלקים את זה כשהפר הוא הכי חשוב, אבל כל יום יש פחות פר אחד, ממילא יש יותר משמרות שצריכים להתחלק ב-14 הכבשים, לגבי שמיני עצרת ששם יש רק פר אחד, בזה חוזרים להגרלה, אבל בין מי מגרילים? לפי רבנן, בין שתי המשמרות שלא קיבלו שלושה פרים במהלך הסוכות, אלא רק שניים, לפי רבי בין כולם, והבאנו חיזוקים לרבי מהמשנה ומברייתא, אבל דחינו, ולסיום אמרנו ש-70 הפרים זה כנגד 70 אומות העולם, והפר של שמיני עצרת זה כנגד ישראל, וזה משל למלך שעושה סעודה 7 ימים עם כל עבדיו, אבל ביום השמיני הוא עושה סעודה קטנה אינטימית עם האהוב שלו, עם ישראל. כל טוב.